את הגמור בשלמותה, כי זה יקח המון זמן. אני אתמקד על כמה קטעים וכמה הגיגים ורחשי לב בסוגיה הגדולה של קמצא ובר קמצא. אומר רבי יוחנן, מה ידחסיב אשר יודם מפחד תומד, ומק שליבו יפור ברע. הקמצא ובר קמצא חרו בירושלים, תענגולה ותענגול תחרוב, טור מלכה עשה כדריספק, חרב ביתה. כל פעם שאני לומד את הסוגיה הזו, אני מציין נקודה שראוי להתעכב עליה, והיא מאוד משמעותית. היינו מצפים שבסוגיה המרכזית, שבו לומדים על חורבן הבית, בית ראשון ובית שני, שעיקר הסוגיה תעסוק ברשעת הבבלים, באכזריותם של הרומיים. רוב הסוגיה הגדולה במסכת גיטין לא מדגישה את רשעותם של אלה שהחריבו את בית המקדש, אלא דווקא את המחדל שלנו. וכך הסוגיה פותחת. מה גרם לחורבן הבית, חורבן ירושלים, מה גרם לחורבן ביתיו, טור מלכה. ובעיקר מדגישים את חדלון ידינו, מה אנחנו היינו אשמים. והרמב״ם, כאשר הרמב״ם אומר את הדין של ארבעת עצומות, צום הרביעי וצום החמישי, צום השביעי וצום העשירי, ואני מצטט את לשון הרמב״ם פרק ה' הלכה א' מלך הסתיו יויס. יש שם יומים שכל ישראל נסענים בהם, מפני הצרות, שיראו בהם, כדי לעורר הלבבויס ולפתוח דרכי התשובה. ויהיה זה קורן למעשינו הרואים ומעשי אבסינו שהיו כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו את אותם הצרות, שבזכרון דבורים אלו נשוב להיטיב, שנאמר, והסבדו הסבוינם, וסבון אבותם. הרמב"ם מסביר שארבעת עצומות הם בעצם כדי שנחזור בתשובה, אך סמסויפה בסימן ריש חד בורחיים, לומד מדברי הרמב״ם שארבעת עצומות כלל אינה משום אבלוס, אלא משום תשובה. אני הקטן והדל, עופר ואיפה ככה סרג לאחסם סויפר, אבל במקוסו שמועדם חלק בייז, כתבתי את הנר ואני הזדהיתי, ודאי שעצומות הן משום אבלוס. הרי זה פרייסה מפורשת בסוף מסכת תענית, כל הדברים הסולים בעודם, סולים בתשע בו. אז ודאי שעצומות קשורים לעבר. וגם לא כפי שרבים הבינו את התש ואת שתי שבו משום אבלס, אבל שעה שלושת עצומות לא משום אבלס. הלו המקור הראשון של ארבעת עצומות בדברי הנביא זכריהו. והנביא זכריהו בחד המחתא מדבר על ארבעת עצומות, צום רביעי וצום החמישי, צום השביעי וצום העשירי. ודאי שאין הבדל בין צום לצום, אלא ברמת החומרה, אבל לא במהות. הדרך שאני מבין את דברי הרמב״ם, ארבעת עצומות הן משום עבר. אבל מה אנחנו אמורים לעשות כאשר אנחנו מתאבלים? איך אנחנו יכולים למנוע את העבר הזה, שלא יימשך לנצח נצרות? ולכן הצטווינו לתנות כדי לעורר על הבובויס ולפתוח בדרכי התשובה. ולכן עיקר הדגש בכל הסוגיה הגדולה הזו, זה איך אנחנו הבאנו עלינו את החורבן, ופחות הסוגיה עוסקת ברשעותם של אלה שהגלו את ישראל בין האומות, החריבו את הבית ושרפו את ההיכל. ואת דף נון חס עומד א' בסוגיה שלנו, תונה רבונון, מה עשה ברב ישוע בן חנניה, שהלך לקרח קרח גודל שברואים? אמרו לו, תינוק אחד יש בבייס הסורים יפה עיניים, וטוב רואי, וכבסותיו סטורס לא יטלטרים. הולך ועומד על פסח בייס האסורים. רב ישוע בן חנני עומד בחוץ, ואותו ילד בפנים. אומר מינו סלמשי סיינת וישוע לבייס הזים. ענה אותו התינוק ואמר, הלא זה השם חותון אלוהי, וליובו בדרוכו אלוהי, ולישמו בתרוסה. אמר רב ישוע בן חנניה, מובטחני בו שמוירה אירוע בישראל. הוא אבוידו, הוא אמר בלשון של שבוע, אין איזז מכאן עד שהבדנו בכל המומן שפו יסכמורו. אמרו, לא זז משם שפודוי במומן הרבה, ולא היו יומם מועטים, עד שהוירה אירוע בישראל. ומנו, מי זה היה? רבי שמואל בן אניש. ואני שואל, ממה התפעל כל כך רבי שועה בן חנניה? סך הכל הוא פתח פסוק בישעיהו, הילד השלים את הפסוק. מי נוסן המשיס יעקב ישראל הבויס הזה, מה לא יזה השם כתון? אני אומר שיש כאן נקודה עמוקה ביותר, יש להתבונן בלושן הפסוק. מי נוסן למשיס יעקב ישראל הבויס הזה? אומר הפסוק, הלא יזה השם חותון אלוהי, ולא יאהבו בדרוך אבלוי, ולא ישמעו בתרוס. הפסוק מתחיל, זה השם חטאנו. אז בדרך הטבע המשך היה צריך להיות, ולא אבינו בדרוך אבלוי, ולא ישמענו בתרוס. או לחילופין, הלוי זה השם חטאו לו, ולא יאהבו בדרוך אבלוי, ולא ישמעו בקוי אלוהי. לא. הפסוק מתחיל, הלוי זה השם חותון אלוהי, אנחנו חתן. ורק אחר כך, ולא יאהבו בדרוך אבלוי, ולא ישמעו בקוי אלוהי. בתרוס, לפני שאתה מצביע על אחרים, קודם כל אתה צריך לשאול את עצמך, איפה אנחנו פשענו, איפה אנחנו חתנו. אילו אנחנו היינו צדיקים גורים, זה לא היה קורה. אילו אנחנו היינו ראויים לשועס השכינו, לא נבחד נעצר, ולא טיטוס, ולא אף אחד. אף אחד לא היה יכול לדרש את הקודש בו, מבייס הדוי מרד לו. אז תינוק נמצא בבית האסורים, כמה טבעי וכמה קל להצביע על אחרים. מי השם? מי נוסן המשיס יענקו? נבוכדנצר והבבלים הראשונים, טיטוס והרומיים האכזרים, אבא סיקרא והבריונים שלו, כמה קל היה להצביע על אחרים. אבל אותו תינוק, בדרך של הפסוק של הנביא, קודם כל, הלוי זה השם חתון, הוא לא אנחנו. ורק אחר כך יש לך זכות. להצביע על אחרים, ולא יאהבו בדרוך אבלוייך, ולא ישמעו בתרוסי. וכך אנחנו מוצאים, כאשר יונה הנביא, אנחנו קוראים את זה ביום הכיפורים, בורח, והוא מוצא את עצמו בספינה של גויים, בים סוער, והספינה הולכת להישבר. והנביא אומר, בשני השר הזה, זה נכון, יונה כאילו בורח מהקודש ברוך הוא, אבל הוא נביא קדוש, והוא נמצא בספינה שכולם גויים, מנסתם אויב די אבוי גזור. אולי הם אשמים? מסתבר כך? אבל הנביא אומר לו, בשלי עזר זה. התולוני למים הוא מבקש מבעלי הספינה מה הנופרים שאיתם הוא נמצא. אז כאשר בישוע בן חנן ירואה את אותו התינוק, שנקרא מבית אביו ואימו, והושלח לבית האסורים, על ידי מלכס רומי הרשוע, והוא מסוגל לומר, הלוי זה השם חותון, הלוי זה גדלוס, ולכן הוא מתפעל ואומר, זה יהיה מויר אלו בישראל, זה יהיה מנהיג בישראל. ולכן חזר בסוגיה הזו בעיקר מדגישים, מה אנחנו חתנו? וככה פותחים את הסוגיה, אקמצה וברקמצה חורבות ירושלים. אשתא יודה מפחי תמיד, כותב רש"י, אשרי עוד המפחד תמיד, דואג ורואה את הנולד. מה הכוונה? המרשו מפרש שהכוונה לאנשי ביתר וטור מלכה, אחרי שהם ראו מה קרה לירושלים, הם היו צריכים ללמוד, להתאבל על ירושלים, לשפר את מעשיהם. וכפיהם, אמרו חז"ל בתחילת הסוגיה, דף נ"ה עמוד בייס, רבי יוחנן אומר, אשרי אדם הפך את תמיד, עומק של ליבוי יפול ברע. אז רש"י כותב בתחילת הסוגיה, דף נ"ה עמוד בייס, אשרי אדם הפך את תמיד, כותב רש"י, דויג לירויס הנוילד, שלא יתארת כל הבקח עם עשה זאת. אז המרשו, כפי שסיימתי, הוא אומר, שהכוונה לאנשי ביתר וטור מלכה, אבל בפשטס לא משמע כך. כי רבי יוחנן פותח את הסוגיה ואומר, אשר עוד מפח את עומד, ואומר, הקמצה ובר קמצה חורב ירושלים. וליבי יוים אלי שהכוונה מאוד פשוטה. הרמב״ם כותב בתחילת הלכסטני יויס, שכאשר צרות תוכפות את הציבור, הרי זה סימן מן השמיים שהקודש ברוך הוא מדבר אלינו, וצריך לקחת אל הלב. השבת קראנו את חזון ישעיהו בן אמוץ שחזו על יהודו בירושלים. ובפסוק הראשון בפרק הזה, שהוא הפרק הראשון של הנביא ישעיהו, יודשו קונהו, וחמור אי וסבולו, יסוע לא יודע, עמי לא יסבוימו. הם כל חטאת, זה חוסר ההתבוננות. כאשר אנחנו כואבים, כאשר מידת הדין פוגעת בנו, אדם צריך לשאול את עצמו, ציבור צריך לשאול את עצמו, כלל יסוד צריך לשאול את עצמו, על מה עושו השם כוחו? ומאחורי האף הגודל הזה, כאשר הנביא ישעיהו מוכיח את כלל יסוד, הוא אומר, יסוד לא יודע, עמי לא יסבוינם. וכדברי הרמב״ם, גם בהלכס שויפו, כי יש שויפו זמיץ וגזר הסקוסף, אבל רמז יש בו, אורי ישן משינסכם, וכך כותב הרמב״ם בתחילת הלכסטני, יסכים תלכו עמי בקרי, אף אני אלך עמכם בחמאס קרי, והרמב״ם מפרש קרי לשון של מקרה, כאשר יש צרות, ואנשים יחשבו שזה דרך הטבע, שאלה עניינים מקריים, ושבוך אומר, אף אני אלך עמכם בחמאס קרי. ולכן רבי יוחנן אומר, אשרי אדם הפך את עומד, רש"י מפרש. דויג לירויס הנוילד, שלא יתאר את כל העליודוי. ולכן, כאשר לא לקחו הלב, ולא התבוננו, ולא למדו, זה הביא בסופו של דבר לכל בעל הבית. אז מה הסיפור הראשון בסיפור הזה? קמצא ובר קמצא, דאו גברא דרחמי קמצא ובל דבובי בר קמצא. קמצא היה חבר שלו, בר קמצא לא היה חבר שלו. אולי יריב, עובד סעידוסי. אומר אלה שם איזה לייסלי קמצא ועוז לייסלי בר קמצא. טעות. השליח עשה טעות והוא הזמין את האדם הנכון. עוז אל אשכחי דהה ויוסיף. בעל השמחה המחותן הראשי נכנס והוא רואה את בר קמצא יושב שם. והוא שואל אותו, מכדי היי גברא בל דבובה, מהי בו יסוחר? קום פוק, צא החוצה. אומר בר קמצא, אנחנו לא חברים, אבל כבר באתי, אל תבזה אותי. אל תשפיל אותי, אני אשלם את המנה שאני אוכל. והוא אומר לו, תצא החוצה. אומר בר קמצא, אני מוכן לשלם 50% של כל הסעודה. והוא אומר לו, אני רוצה שתצא. בצער לו, הוא אומר, אני אשלם את כל האירוע, רק אל תבזה אותי. נקטה ביודי ואויקמי ואף כאי וזרק אותו החוצה. אומר בר קמצא, אוי ליאס ורבונן ולא ימוך ובי שמה מנתחי ניחה לאיזל איכל בקוצה במלכה. אני הולך לרבוע ביהודים, הרבנים ישבו שם, ואף אחד לא מחה, אף אחד לא אמר דבר. ואז הוא מסית את המלכוס, והוא אומר למלך ולאנשיו, תשלח קורבן. הוא עושה מום בקורבן. אמרי לה בניס וסיים, ואמרי לה בדויקין שבעין. והגמורה ממשיכה, ותכף נגיע להמשך. אבל כמה הערות בתחילת הסיפור. הקמצא הוא בר קמצא, חורם ירושלים. קמצא היה חבר, בר קמצא היה יריב. אומר הבן איש חי ובן יהוידה. לכאורה משמע שבר קמצא היה בנו של קמצא. קמצא היה האב ובר קמצא היה הבן. בלושן של הגמורה, הקמצא הוא בר קמצא חורב ירושלים. ליבי יוין עלי, חזל, מכוונים לגנות גם את קמצא וגם את בר קמצא. שעה לפרש, קמצא ובר קמצא זה רק הסיפור. הטעות המצערת של השליח שהזמין את בר קמצא במקום את קמצא. אבל אי בדידי טלי, הייתי אומר, גם קמצא לא בסדר. יש לך חבר, והוא כועס על הבן שלך. וזה לא אכפת לך. אתה מוכן שהחבר שלך יהיה יריב ושונא לבן שלך? אדם הגון היה עושה את כל שבידו לעשות שלום, אבל מצד אחד זה החבר שלך, מצד שני זה הבן שלך. אתה לא מסוגל לעשות שלום ביניהם. כמה אנוכי זה. ולכן לא רק בר קמצא השם, שהוא הלך להסיט את המלכוס נגד היהודים, לא רק בעל האירוע השם, של בין את פני חברו ברבן, ברבים וזרק אותו החוצה, גם קמצא נושא באשמה. קמצא מזמן היה צריך לדאוג, ולעשות שלום בין החבר שלו, ובין הבן שלו. אז מי אשם בסיפור המצער הזה של קמצא ובר קמצא? בעל האירוע. גדול לבושה, אמרו חזר בהמשך הסוגיה. שהרי הקודש בוח הוא החרב את ביתו בגלל בושת הפנים שהלבינו אדם. ולכן אומרים חזר גדול לבושה. אז זה שזרק את בר קמצא החוצה ולא חס על בושתו, ובר קמצא שבמקום למחול על כבודו ולסלוח ולהעביר קו על העבר, הלך להסיד את המלכוס נגד היהודים. אז בר קמצא חטא בלושן הרע. בעל האירוע חטא בעין רע. אני חושב שהמרשו אומר שזה הרמז של המום. אמרי לה בניס בוסיים, רמז ללא שמר. אמרי לה בדויקין שבעין, רמז לעין רע. ובמסכת אבות, כאשר החזל מציינים את המידות הרעות ביותר שמחריבים עולם, יש מי שומר לושן בו, יש מי שומר עין בו. שני אלה ביחד הביאו לחורבן ירושלים. אז כאשר השליח של המלך מגיע, לכאורה זה היה בר קמצא, עם הקורבן. החכמים מתבוננים בקורבן ורואים שזה בארמון. מתפתח ויכוח בין גדוי לאחרון. סברה בונה לקרובה משום שלו עם האופס. אמר הוא רב זכרי בן אבקולס, יאמרו בעל אמון אין קרייבן לגבי מזבח. אי אפשר להקריב בלמום למזבח. מה יאמרו אנשים שבלמום קוראים לגבי המזבח? אמרו חכמים לחילופים סובו למקטלי. דלוי לייזל ולינה. אמרו חכמים, אם אתה לא מסכים להקריב את הקורבן, אז אם אני עושה להמית, להרוג את השליח, כדי שהמלך לא ישמע שסירבנו להקריב את הקורבן שלו. עוד פעם אומר רב זכריה, יאמרו, מה תלמום בקודש אם יהרג? אומר רב יוחנן, אין וסנוסו של רב זכריה בן אבקולס החריבו את ביתנו וסורפו, אז היכולים. רש"י מפרש שאין הכוונה לענבה של ממש, אלא לסבלנות שלו ולסובלנות שלו. רב זכריה בן אבקולס לא מוכן, לא שיקריבו את הקורבן מצד אחד, וגם לא שיהרגו את השליח מצד שני. צריך להתבונן בוויכוח הזה, בין הרבונן, בין החכמים, לרב זכריה בן אבקולס, החכמים אמרו שנקריב את הקורבן, וכי מותר להקריב במום לגבי המזבח. אבל כאשר מדובר בפיקוח נפש, מן הסתם זה מותר. כאשר מדובר בחשש סכנה, המוגן אברום בסימן תוף רי שנון ואו סעיף קוט נחס, והמשנבור הנביא אותו שם בסעיף קוט נטט, לומד מהסיפור הזה, שמשום כבויד מלכוס ואימס מלכוס מותר לעבור עלות העשה. וזו הייתה שיטס חכמים, כאשר מדובר באימס מלכוס, מותר לעבור עליו ולהקריב בלמים על גבי המזבח. מאידך גיסא, חכמים היו משוכנעים שיש כאן קשר ראשון, ויש כאן קשר להכשיל אותם ולהסיט את המלכוס נגדם, וזה דין של רוידף. מותר להרוג את הרוידף. ואני רק מצטט אותה בסיוסה בסימן שין פחס. שין פחס בחושי משפוט זה דין של מויסו. וכל הנעשה אן וסן ומרקם על אלו, נעשה אכזר על דוירוי. ובסיוסה מצטט את מה שאמרו חזל על אין וסנוסה של זכריה בן אבקולס. אז מה היה סבור על זכריה בן אבקולס? מה היה הוויכוח? הלא הוא ברור שמותר להרוג את הרוידף מצד אחד, ומותר להעביר ולהקריב בלמים על גבי המזבח מצד שני. אומר רב זכריה בן אבקולס, אבל יאמרו, 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 בלמום קורב לגבי המזבח. יאמרו, מה אתם אומרים בקודש שני יהורג? משמע שהוא לא התווכח על עצם הדין שמותר להקריב את הקורבן, וגם שמותר להרוג את הרוידף. את המויסו. אז איך אפשר להבין את דבריו של רב זכריה בן אבקולס? האם החשש שיאמרו יותר חמור מהלאו להקריב בלמים? יותר חמור מהריגת אדם? לאני הוזדהיתי, אולי יש כאן מקור לחידוש גדול שכותב המהרש"ל ים של שלמה בבקמה פרק ד', שאדם צריך למסור את נפשו כדי שלא לאבד דברי תורה, שלא לסלב דברי תורה. יש שוב בעגלס מוישה שתרמי על המרשל. אבל פרק ד', סימן ת', ים של שלוים לא בו וכמה תחוב. זכריה בן אבקולס אומר שגדול החכמים יעשו מעשה, והציבור עלול לטעות וללמוד טעות בהלכה לדורש, חמור יותר מאשר עבור עליו. אבל נראה לי יותר בדברי רש"י של סבלנותו, שסובל הזה ולא הרגו, החריבו את ביסנו. בצדקותו של רב זכריה בן אבקולס, הוא לא היה מסוגל להאמין שיש כאן קשר, שיהודי מסוגל לשאת את המלכוס נגד אחיו. רב זכריה בן אבקולס התעקש, אתם טועים. זה דבר מקרי לחלוטין, זה דבר מקרי, לא צריך להקריב את הקורבן, אבל לא צריך חס וחלילה להרוג את השליח. בזה אמבס אמוסו של רב זכריה בן אבקולס היה צריך לבצע לדעתו לדעת כדיריו, ולסמוך על שיקוי דעתם שאכן יש כאן קשר כפי שהיה לעמיתו של דבר. אז בסוף המלך החליט לשלוח את נירון קיסר ולהחריב את בית המקדש. וחז"ל מספרים שנירון מגיע עד לירושלים. הוא שולח עצים לכל צד, למזרח, למערב, לארבע רוחות השמיים, והחיצים נופלים על ירושלים. אומר נירון קיסר, הקודש ברוך הוא החליט להחריב את הבית, ואני אהיה השעיר לעזאזל. אורק ועוזל ואיגייר ונפת מנהרת מיור. ובהמשך הסוגיה, בסוגיה דידן, חז"ל מביאים כמה מגדולי הרשעים שהרגו ביסור, שנלחמו ביסור ובסוף התגיירו. מבני בניו של סנחריב, נבוכדנצר, נירון קיסר. לפני המון שנים נשארתי על נאצי, אדם שבצעירותו היה חבר במפלגה הנאצית בגרמניה. הוא רצה לבוא להתגייר. האם אפשר לקבל אותו? אז הגמור מספרת על גדולי הרשעים שהתגיירו ובני בניהם למדו תואר. אבל יש ירושלמי מרתק בבית אזור יהוד ענף עמוד ערב. בירושלמי מסופר על גוי שראה באסטרולוגיה, הוא היה מומחה למזלות, לכוכבים, הוא היה אסטרולוג, והוא ראה שיהודים נשפכו את דמו. הוא טעה שיהודים ירצחו אותו, ולכן הוא פיתח נטייה אנטישמית נוראה, הוא הפך לשונא יהודים. ויש שתי דעות בגמור בירושלמי, דף י"א באבוי דזור, כמה יהודים הוא רצח. לפי שיטה אחת 80 יהודים, לפי שיטה אחרת 300 יהודים. אחר כך הוא נוכח לדעת שהוא טעה בראיית הכוכבים. בסך הכל מה שהכוכבים היו אומרים לו, שהוא עתיד להתגייר, היהודים יגיירו אותו ויטיפו דם בריס. ואז הוא באמת בא להתגייר. הסיפור הזה נודע לחכמים בדיעבד. החכמים התפללו שיעשו לסורו ויעזור לבין המומויס ושיפוש מקהל ישראל. כך מסופר בירושלמי דף י"א ומשמע, כאשר החכמים שמעו על העבר שלו, שהוא רוצח סדרתי, הוא רצח עשרות יהודים ומאות יהודים, לא רצו אותו. לא יכלו לגרש אותו, אבל התפללו לקדוש ברוך הוא שיחזור לסורו, וכך היה. אז הבאתי את הירושלמי לגבי אותו נאצי. אותו נאצי היה צעיר, ולדבריו הוא מעולם לא רצח יהודי. ולכן אמרתי, אם הוא בא בלב שלם להתגייר, אין לדחות אדם לתחס קמפי השכינה, אני לא יודע מה קרה בסופו של דבר, אבל קם בסוגיה הרובים. שהיו מחשובי הרומים, גם שרצחו יהודים ובסופו של דבר התגיירו והתקבלו כאשר הם באו בכוונה שלמה. וחז"ל ממשיכים לספר על הקשיים במצור על ירושלים ועל הרעב הנורא שיסור סבלו ממנו. על שלושת עשירי ירושלים, נדימו בן גוריון, בן קל בסבוע ובן ציזס אקסס, שהזינו את העם במשך שנים. וחז"ל מספרים את הסיפור של מרסה בת ביתוס, עתירת לירושלים, הייתה אישה עשירה מאוד. שלחה את השליח שיקנה סולת, עד שהוא הגיע לשוק, כל הסולת נמכר. חז"ל מרסה בת ביתוס, אמר, אין סולת, אבל יש קמח לבן. לך תביא קמח לבן. עד שהוא הגיע לשוק, גם זה נמכר, וזה היה שוק שחור. בסופו של דבר, נפחה את נשמתה. קוריה לה רבי יוחנן בן זכאי, הורקו בחור, וענוגו. איקדה אמרי, היא נגלה כשאכלה גרוי גרס דרבי צודו. כי הבה נקונך עיניו שלפני שהיא מתה, הפיקת לה כל דהבה וכספה של ביסאי בשוקה. היא לקראה את כל הכסף הרב שהיא צברה במשך כל ימי חייה. וזרקה את הכל לשוק ואמרה, היי למים יפוי לי, והיינו דחסיב, כספם בחוץ או ישישנו. לביאו עם אני שיש גם בכך רמז. רוב הסוגיה הזו עוסקת בחור מבייס שני. חלק של הסוגיה בחורבן בית שני. אני חושב שעיקר האבלוס החורבן בית שני, ראיה משבוסה בתמוס. הבית הראשון נחרב בטס תמוס, אבל בגלל שהבית השני חרב משבוסה בתמוס, עצמו משבוסה בתמוס. כתוב בירושלמי וגם בבבלי, יום מדבטס בבבלי, דלד עומד בייס בירושלמי במסכת יומה. בית הראשון חרב אבגים לה ואיז חמור שבתאיר. אבל בזמן חורבן בית שני היו למדנים גדולים, עסקו בתאיר, דקדקו במצוות, ולמה חרב הבית? משום סימן ספינה. בירושלמי יש תוספת שם בבית. היו אוהבים את הממון ושונאים איש את רעיהם. משמע מדיבי ירושלמי שאין כל חת הזה לגיפת הפצע ואהבת הממון. היו אוהבים את הממון ושונאים זה את זה, כך כתוב ירושלמי דבר אדם בייס במסכת יומא. ואולי כך התגלגלו הדברים על השמיים, שמעת בת בייס לפני חורבן הבית, זרקה את כל הכסף שלה. לי הכסף ולי עזוב. וכל הכסף הזוב שביועלם לא יכול להשיע להושיע את האדם בעת צהלה. ולא צריך להגיע לחורבן כדי לראות את זה. מה עשם בכל יום? השירים מופלגים, ולא עלינו, כשמחלה פוגעת בהם, ומתייסרים על ארז דווי. וראיתי את זה עשרות פעמים בחיים שלי. לא תמיד כסף יכול לעזור, לא תמיד זהב יכול לעזור. מה אתה בזבייס, אז עתיר אותי בירושלים. כל הכסף לא הביא לה הביתה קצת קמח. ובסופו של דבר היא מתה מרע וזרקה את כל הכסף. וזה רמז לחורבן הבית, היו אוהבים את הממון ושונאים זה את זה. כמה פעמים כתוב בירושלמי. רבינו הקודש, נקרא רבינו הקודש, משום שמעולם לא הסתכל, לא הסתכל במילה שלו, בעבר המילה. נחום איש קודש הקודשים. לא הסתכל בצול ובזוז, ולא הסתכל במגביה. כאשר חז"ל מפליגים בקדושתו של רבינו הקודש, שלא הסתכל במילה שלו, עומק הכוונה ודאי שהוא היה קודש במידס היסוד, קודש במידס עצמיס. ולכן הוא נקרא רבינו הקודש. אבל אחד מבני דורו היה רב נחום, והוא היה קודש קודש, קדוש עוד יותר. ואנחנו לא יודעים מי זה היה רב נחום, לא יודע. אולי נחום מושגם זה, אבל לא כתוב. מה שכתוב בירושלמי, שנחום היה איש קודש הקודש, למה הוא לא הסתכל במדבר? כי כרדיפת הממון התהווה לא פחות מאשר רדיפת נשים ורדיפת עריות. ונוחום, שהיה פרוש לגמרי, נטול אהבת בצע באופן קיצור, יד שהוא לא הסתכל במטבע. הוא נקרא איש קודש הקודשים, לעומת רבי שנקרא רבינו הקודש. היו אוהבים את הממון ושונאים איש את רעהו. אבא סיקרא רש בריון אהבי, מספרים חז"ל בהמשך הסוגיה. הוא היה אחיין של רבי יוחנן בן זכאי גורלדו. ורבי יוחנן בן זכאי מזמין את האחיין שלו, שהיה מנהיג הבריונים, ואומר, העם מת מרעב, יש מצור על העיר, עד מתי? מה אתם מחכים? שכל העם ימות מרעב? אבא סיקרא ראש הבריונים מגלה את אוזנו של רבי יוחנן בן זכאי ואומר, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? אי אמין אלוהו מידי קטלו לי, הם יהרגו אותי. אני אמנם נחשב המנהיג של הבריונים, אבל הם לא מקבלים את מרותי. אם אני אנסה לשכנע אותם לנהל דו שיח עם אספסיאנוס, עם הרומיים, הם יהרגו אותי. מבקש רבי יוחנן בן זכאי, תדאג לכך שאני אוכל לצאת מן החומות ולהיפגש עם אספסיאנוס. והוא נתן לו עצה, רבי יוחנן בן זכאי כביכול חלה, הוציאו שמועה שהוא נפטר לבית עולמו, ובימיהם נהגו שלא לקבור מייסים בירושלים, משום קודשי. היו מוציאים את המתים לקרוא אותם החוץ בעיר. וכנראה שהרומיים הסכימו לכך. גדול לתלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי, מצד אחד רבי אליעזר בן הורקנוס, ומצד שני רבי שמעון בן פנניה, הם מוציאים את הארון. אז כולם זוכרים את פרטי המעשה. בסופו של דבר רבי יוחנן בן זכאי מתייצב לפני אספסיאנוס קיסר. ומתנהל דו שיח ביניהם. ואספסיאנוס מתפאר מחוכמתו של רבי יוחנן בן זכאי. באמצע השיח מתקיים נבואה של רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי אמר לו, אתה מלך. אילולי היית מלך, הקדוש ברוך הוא לא היה מוסר את ירושלים בידך. אספסיאנוס אומר, אתה מורד במלכוס. הקיסר, המלך יושב ברומי, אני רק שר צבא. באמצע הדו-שיח מגיע שליח מרומי, שהמלך מת, והחליטו למנות את אספסיאנוס. לפני שאספסיאנוס קיסר נפרד מרבי יוחנן בן זכאי, הוא אומר לו, תבקש דבר, עד חצי המלכוס, תבקש, ותקבל. מה מבקש רבי יוחנן בן זכאי? שלוש דברים. דבר ראשון, יבנה וחפניה. שושלת דרבן גמליאל, ואס בסדר רבי צדוק. ואני רוצה להתעכב בקצרה על שלושת הדברים. הדבר הראשון שהוא מבקש, יבנה וחפניה. אני הרבה מדבר על הסוגיה הזו, על עומת חוכמתו של רבי יוחנן בן זכאי. ובהקשר הזה אני תמיד מספר סיפור על אבא, אובי מוירי זכר צדיק לברוכה, ועל מוירי ורבי הגאון הקודש, אביו יצא. חברי הכל שמעו את זה ממני הרבה פעמים, וגם תלמידיי, אהוביי, בני קהילתי, ואני חושב שכל העולם כולו. אבא פגש לראשונה את הרבי מצאנז. יום טוב שני של חג השבוע, סוף שיר דלת באושוויץ. אבא הגיע ליום טוב הראשון, בו ביום. סבא וסבתא, אבי ואימו, וחמשת מאחיו ואחיותיו, עלו באשן השמיים. והוא נשאר עם שני אחים צעירים ממנו. יום אחר כך הגיע הרבי מצאנס קלויסבורג, טוב, ענק של הענקים. בו ביום הוא איבד את אשתו, ועשרה מילדיו, שגם הם עלו השמיים באש, דם באש לטימי סוש. לרבי מצאנס היו 11 ילדים, הבחור שלו, מת מטיפוס אחרי השחרור לסוף המלחמה. ואבא שמע שהרבי נמצא במבנה אחד, צריף אחד ליד איפה שהוא היה. באותו יום שאבא היה בצריף שלו, חלק מכם זוכרים את אבי מוירי. תמיד היה מאוד חביב, התחבר למעביות. באותו יום הוא התחבר לבחור צעיר בשם הולנדר, והבחור הזה סיפר לו שאבא שלו נמצא בצריף הסמוק. למחרת הגיע הדיבריאציה, ואבא שמע שהוא נמצא באותו צריף הסמוק. באמצע הלילה אבא שם את נשו בכפו, ובסכנה גלויה הם שומרים היו שמים לב, היו יורים בו והורגים אותו במקום. אבא התחמק, יצא מהצריף שלו ונכנס לצריף השני, וחיפש יהודי בשם סנדר הולנדר. הוא איתר אותו, ואמר לו רב סנדר, הבן שלך נמצא לידי בצריף השני. אני משער שהיית רוצה להיות ביחד עם הבן שלך, אז אנחנו יכולים להחליף מקומו. אני אתן לך את המקום שלי, אני אהיה במקומך, אבל אם אתה מסכים להחליף מקומות, אתה צריך לשמן את המספר שלי, ואני צריך לזכור את המספר שלך, כי באושלץ לאף אחד לא היה שם. לכלבים אין שם, לג'וקים אין שם. באושוויץ לאף אחד לא היה שם, לכל אחד היה מספר. אז שינינו זה את מספרו של זה, וחליפו מקומו. בבוקר, אבא ניגש ללבי מצאנס ואומר לו, אני רואה את זה כזכות עצומה, ואני שמח להתקרב ללב, ולשמש אותו כמה שנוכל לעזור לו. והרבי הסתכל עליו בהפתעה, אמר לו, בוכר, the mindset of the self and the begun self. אם אתה חושב שזה יעזור לך משהו, להיות קרוב אליי, זה לא יעזור לך במור. אבא הגיב ואמר, עבד הבית הסמאל, כנראה מלאנו. ודאי שזה יעזור לי, נוכל לדבר בלימוד, והרב היה מופתע כל כולו. אמר לו, בוכר, אתה נמצא באושוויץ, ואתה רוצה לדבר בלימוד. ואבא אומר, ודאי שאני רוצה לדבר בלימוד, כי אחרת איך נסעוד? אם לא נדבר בלימוד, איך נסעוד? איך נצא מכאן? הרבי התרגש וחיבק אותו, ודיברו בלימוד 13 חודש עד לשחרור, בזוז יום המתחיות. מאושוויץ לוורשה, מוורשה לדכאו, לדכאו ל... טוצים וכך עד השחרור. והם המשיכו לדבר בלימוד עוד 40 שנה. אבא היה בן 18, והוא הגיש בעומק ליבו, אם לא נדבר בלימוד, לא נסעוד. כלל ישראל הרגיש את זה לפני 2,000 שנה. רבי יוחנן בן זכאי יודע את הסוד הזה. הוא יודע שנחרץ גורלו של בית המקדש. הוא יודע ברוח קודשו, אי אפשר לצאת את בית המקדש. בית המקדש עתיד להיחרב, כך גוזרו חוכמוסוי. אם אין בית מקדש, גם הכהונה מאבדת את משקלה. הנשיאות הופכת להיות בלתי רלוונטית. הערובה היחידה לקיום כלל ישראל בגולה, זה יבנה לך חומר. אין ערובה אחרת. שום דבר אחר לא יכול להבטיח את קיומך לסול בפרס. אז חבריו חלקו עליו, אבל רבי יוחנן המזקן מבקש, דבר ראשון, יבנה וחכם. אברהם זוכם ביושב וישיב, ויצחק זוכם ביושב וישיב, ויעקב זוכם ביושב וישיב, ומימיהם של ארוסינו לא יפסקו ישיבו מהם. יורדו למצרים ישיב עמהם, יורדו לבבל ישיב עמהם. בצעירותי קראתי ספר שנכתב על ידי הסופר רב מוישה פראדו. הוא היה יהודי פולני. הוא הקים בבני ברק את הגנזך בקידוש השם. הוא כתב ספר בשם אלה שלא נכנעו על בחורים צעירים חסידי גור בגטו ורשה. שלא יפוסק פיהם לדברי תורה. בעיצומה של המרד, אלה נלחמו, אלה אחזו בנשק, ואלה עסקו בתוארת במרתפים בגטו ורשה. ונשרפו חיים תוך כדי תעמודם. זו גבורה לא קוטה, מאשר הגבורה שלכם. יורדו למצרים ישיבה עמוהם, הלכו לבובל ישיב עמוהם, בגטו ורשה ישיב עמוהם. והרבי מקלויסנבורג ואבא דיברו בלימוד, וכך הם שרדו. רבי יוחנן הזקן מבקש דבר ראשון, יבנה וחכמיה. כל זמן שיש לנו את יבנה וחכמיה, יש עתיד לאחריתנו ויש שכר לפעולתנו. רק זה יכול להבטיח את הקיום של כלל ישראל. וזה אוימן כך מוסר של רבי יוחנן המזקאי שאומר, תן לי יבנה וחכמיה. הערה עמוקה ביותר, אבא העיר לי את זה, והראיתי לאובי מוירי שיש על זה אריכות, בירס דבש של רבי יוחנן אייבשיץ, ואני פיתחתי את הרעיון הזה קצת, יותר רחב ויותר עמוק. חוכמתם של אנשי כנסס הגדול. היידישקייט שאנחנו מכירים היום, זה היהד של אנשי כנסס הגדול. מערכת שלמה, חדשה, שרק מבטיחה את עתיד ישראל. מה הם שתי המסדות החשובים ביותר של היהד? אם אדם מתבונן ומתעמק. בית הכנסת בשבס קודש. שבס קודש הוא מקדש הזמן. בית הכנסת זה מקדוש מעט. שבס קודש, כפי שאנחנו מכירים אותה, ובית הכנסת זה המצאות של אנשי כנסת הגדולה. בימי קדם לא היה צורך בבתי כנסיות. המוסד היהודי הראשון הוא לא בית הכנסת, אלא בית המדרש. אברהם זוכם ויושב וישיב. יצחק זוכם ויושב וישיב. אס יהודה שולח לפון אבגוישנו לתקן לא בסתעמות. היהודי הראשון היה אברהם אבינו, הוא היה ראש השיבה הראשון. בתי כנסיות מן הסתם, חודשו על ידי אנשי כנסת הגדולה כאשר הם תקנו את סדר התפילה. תקנו קדש וקדושה. שלא אומרים ביוחד, אלא בעשור. עד אז, כל אחד התפלל בגפו, כל אחד התפלל תפילה כלשהי, מן התוארה, לפי הרמב״ם צריך להתפלל תפילה כלשהי. כשתקנו אנשי כנסת הגדולה סדר התפילה וחזור השש"ס וקדיש וקידוש, נולד הצורך להתקבץ, אז יסדו בתי כנסיות. שבס קודש בימי קדם, כך נראה לי, היה יום מסחר, כמו לדבון לב, לדבון לב לכם, אפילו בבלוס, לבושתנו, בהרבה קיבוצים בארץ ישראל, בהרבה מקומות. שהרי רוב האנשים עסקו בבניין ובעבודה חקלאית. בואי נבסויסר המלוכס דיורייסר, חוירש וזרעי המלוכס דיורייסר. מקח ומם כרזרה כסדר אבונון, מוקצה זה רק יסוד הרבונון, קרמלס זה רק רשוס הרבים דה רבונון, ולכן השוק זה לא רשוס הרבים דיורייסי. ולכן עד שבאו אנשי כנסת הגדולה, אני משער ששבס היה יום של קניות. כל אחד לקח את צרור כספו בידו, שבס קודש, הלך לערוך את הקניות של כל השבוע, כי כל השבוע היו עסוקים בבניין ובחקלאות. שבס קודש, כל אחד יצא לשוק, ערך את הקניות שלו, משום שהשוק איננו לשוסרה מדיורייסו, מוקצה איננו לסדיורייסו, מקח וממקר איננו מדיורייסו. באו אנשי כנסת הגדולה, והלבישו מחלצות חדשות לשבס קודש. שבס שאנחנו מכירים אותה היום, רבי יונס אנייבשיץ מסביר, וזה דבר מדהים, 70 שנה של גולוס בובל, הכל התפרק. הכל התפרק, 70 שנה. כשעזר ונחמיה רוצים לעלות את העם בבובל, כולם נשואים נשים נוכריות, 70 שנה. ואנחנו 2,000 שנה בגלות, ואנחנו לא במצב כל כך רע. כך שואל רבי יונס אנייבשיץ לפני 250 שנה, אומר היער זווה שאורים ותומים, אנחנו מכירים את רבי יונס, לא מיער הזווה שלו בקול שלנו, אנחנו מכירים אותו מהאורים והתומים. זה חוכמתם של אנשי כנסת הגדולה שבנו לנו גזירס ותקונס, במערכת שלמה שבידה להחזיק אותנו באורך הגולוס. זה הכוח של יבנה וחכומיהו. כך מסביר רבי יונס אנייבשיץ. לפני אנשי כנסת הגדולה, חום בייס זה של 70 שנה והכל התפרק. וזה קרה גם בדור שלנו. מאחורי מסך הברזל, 70 שנה של קומוניזם, ומאות אלפים לא נשאר כלום. כולם נעשו נשים מקומות. אבל במקום שהיו ישיבות, במקום שהיו יבנה וחכמיהו, אלפי שנים אנחנו מחזיקים מעמד. וזה חוכמתו העמוקה של רבי יוחנן מזכאי, דבר ראשון, יבנה וחכמיהו. שושלת דרבן גמליאל, כדי לחזק את העם, מהרו יבונה ביסמיק, ושאנחנו לא מתייאשים. יש וורט נהדר של אמר אמש, שאני מאוד אוהב. סוכה ממלף ומדלף כתוב במשנה. רבי יוחנן המזק הייתי כן, שיהלו לה וניטל במדינה כל שיבו זכה למקדוש. ושיהיה יום הנף כולוי אסור. שתי התקנות האלה של רבי יוחנן המזק כתובים באותו משנה, סוכה ממלף ומדלף, מה הקשר ביניהם? מה ראים רמז? כשרבי יוחנן המזק הייתי כן, שיהלו לה וניטל במדינה כל שיבו, ייאוש גדול ירד על העם. וכולם אמרו, למה צריך תקנה? זכר למקדש? מה? מחר מחרתיים יש לנו בית המקדש. למה רבי יוחנן המזקי דואג שנשכח את המקדש? צריך לתקן זכר למקדש. מי יודע כמה זמן זה ייקח? ולכן, סומך ונרא, תכף ומיד תיקן תקנה נוספת, שיהיום הנף כולה יוסר. אתם זוכרים את הגמור. בזמן שמקריבים את כל מוימה, אסור לכל חודש עד שיקריבו את האוימה. מי שחורב הבייס ואין כל מוימה, אז ביהלו יישא שחר, מי יקרא דין מותר לכל חודש. הרבי יוחנן אומר, מהר יבוא לבית המקדש, בשנה הבאה יהיה לנו בית המקדש, ואנשים יאכלו חודש לפני הכובס כל מוימה, ולכן הוא תיקן יוימה וערך כולו יוסו. תקנה שנייה באה לחזק את העם. מצד אחד, אני עושה זכה למקדש, אבל אל תחשבו, לא להתייאש. לא להתייאש, בסייעתא דשמיא בשנה הבאה, שוב נקריב את הקורבנות. אז רבי יוחנן המזקי מבקש יבנה וחכמיהו, אבל כן דלך, תיירי, לא להתייאש. אני שומר, הבה נשמור גם על שושלת דרבן גמליאל. נשמור על השושלת, כי מהר הוא יבונה בית המקדש, ועוד פעם יהיה נוסי בארץ ישראל. ומה עוד הוא מבקש? אס וסדר רבי צודק. מאות אלפים מתו, נרצחו, מתו מרעב. אז נכון, רבי צודק הוא צדיק גדול. אבל אם זה כל כך חשוב, כמו יבנה וחכמיהו, כמו ששוב דרבן גמליאל, אי אפשר לחשוב על משהו אחר, דבר שלישי שאפשר להציל, איזה נכס לאומי, משהו שחשוב לכלל ישראל, צריך לדאוג ליוחיד. צדק הדור, גודל הדור הוא לא יוחיד. לפעמים אדם יחיד מגן על הדור כולו. לפעמים אדם יחיד מעורר רחמי שמיים, ובזכותו, אומה שלמה יכולה לחיות. אותו רב צודק התפלל 40 שנה. מה הוא ביקש? אל תישן בדין היום. אולי בזכותו, אולי בזכותו. ניצלו שנים רבות. יש ירושלמי מדהים, תנס דווחו בדם. הסוגיה המרכזית שעוסקת בחור מבייס בבבלי, זה הסוגיה שלנו, קמצא ובר קמצא. הסוגיה המקבילה בירושלמי נמצא בסוף מסכת תענית. שם מסופר על בן קוזיבא. הלא הוא בר כוכבא. הוא היה גיבור חי. ורבי עקיבא מסופר שם בירושלמי האמין שהוא מלך המשיח. די מלכו משיח, אמר רבי עקיבא. וחזר מספרים על גבורתו של בן קוזיבא. הוא היה גיבור חייל. הרומיים פחדו ממנו פחד מוות. טבח בהם. והוא הוציא תקנה שבכוחות המיוחדים של בן קוזיבא היו רק ניתופי אצבע. כל מי שרצה להצטרף בסיירת, בסיירות של בן קוזיבא, היה צריך בשיניו להוריד אצבע מכף ידו, להוכיח גבורה ואומץ לב. כך הם התנגדו לזה. והם אמרו לבן קוזיבא, עד מוסי אתו אויסו, בניהם של אלוקינו בעל אימום. זה לא ראוי, אתה הופך את בני ישראל החביבים, היקרים, האהובים לבעל אימום. אמר בן קוזיבא לחכם, וכי כיצד אפשר לבודקן? תציעו לי מבחן כניסה אחר. הציעו לו חכמים. יאמר שיוציאו כרוז, כל מי שלא עוקר ארז בלבנון ורוחבו על הסוס, אל יירשם באסרטיה של מלך. הציעו לחכמים מבחן כניסה. החייל צריך לרכב על סוס, ובעודו רוכב על הסוס לעקור ארז מלבנון. חז"ל מספרים, היו לו 200 אלף כאלה ו-200 אלף כאלה. 200 אלף נטופי אצבע ו-200 אלף חיילים שברוכבם על סוסיהם הצליחו לעקור ארז לשורשיו. אני יושב אויר, אבל אני לא בטלן לגמרי. אין היום צבא בעולם, גם לא צבא ארצות הברית, שבכוחות המיוחדים שלו יש 400 אלף גיבורי חי. וזה הצבא היהודי של בר כוח. ואז בהמשך הדברים בירושלמי במסכת תענית, יש קטע שקשה לחזור עליו. בר כוח בכל יום היה מתבלל. אלוקים, אל תסעד ואל תחשוף. במפורש הירושלמי מפרשים, הוא אמר, רבוני של עולם, אני לא צריך את עזרתך. בדרך הטבע, הצבא שלי הרבה יותר חזק מהרומי. אל תתקע לי מקלות בגלגלים. אל תחשוף, אל תקלקל. תפילה משונה מיותר. הוא אמין בקודש בו, ולא צריך לספק אחרת. רב עקיבא לא היה אומר שהוא מלך המופיע. הוא אמין בקודש ברוך הוא, אבל הוא גם האמין בכוחי ואוי ציניון, כוסו לי עשה חייל הזה. ולכן הוא התפלל לפני קודש ברוך הוא ואמר רבנו של עולם, בדרך הטבע אני מסתדר. חודשיים שלוש לפני מלחמת יום הכיפורים, אני זוכר את הימים, היה קצין, לא רוצה להזכיר את שמו בבית מדרש, אני לא אוהב להזכיר שמו. הוא התרברר. אמר שישראל יותר חזקה מצרפת ואנגליה גם יחד. אנחנו נתרבר כוח הצבאי של ישראל. יכול להיות שהיה צדק. אבל אז בא עלינו מלחמת יום כיפורים, שכמעט כפסע היה בין חורבן המדינה לולי סייעתא דשמיא. מה שאותו גנרל לא הבין, שכלל ישראל לא מנצח במלחמות, אלא משום שהשם איש מלחמו. האומה הזו לא מתנהלת בדרך הטבע, רק בהשלוחת לוטוס. ודאי צריך להשתדל בהשתדלות טבעית, בצבא, בביטחון, כמו בפנוסת, כמו ברפואה, כמו בכל תחום אחר. צריך להשקיע בכלי נשק, צריך להשקיע באימונים, אבל אוי לנו אם נאמין, שכוחי ואוי צוליון יוסו לי אספר חי על זה וסוחת אותי השם על כך הוא הנויסו לפקוי הכנס אספוי על השם ישנו פרומו. וזה היה הבעיה של בר כוכבא, של בן קוזיבא. הוא היה מתפלל, רבוי משל אלם, אל תקלקל, תן לי להילחם, אל תגזור עלינו גזירות. הרומיים מתכסיס מתוחכם ביותר, רצו לסכסך במחנה היהודים. רב לוזר המגדוי היה מגדולי התנאים. הוא היה מתפלל בכל יום. בטעות אמרתי מקודם שרב צודק היה מתפלל על תשע בדין היום. חז"ל לא אומרים בדיוק מה התפלל רב צודק. רב צודק התפלל שלא תחרב הבית. מי שהתפלל בכל יום על תשע בדין היה רב לוזר המגדוי. שם. וצעיר אחד, קוטי, ניגש רב לוזר המגדוי באמצע תפילה, וכאילו לחש לו משהו באוזן. והלשינו לבר כוכבא, שרב לוזר המגדוי יש לו מסע ומתן עם הרומים. הביאו את רב לוזר המגדוי בפני בר כוכבא ושאל אותו, איזה עסק יש לך עם הרומים? הוא אומר, כלום. אבל יש עדות שקוטי מסע לך איזשהו מסר סודי. אז המדורים אלוהים ברים העולם, לא מכיר קוטי. הוא לא שם לב בכלל, הוא היה באמצע תפילה, הוא לא שם לב שמישהו לחש לו משהו באוזן. וחז"ל מספרים שבן קוזיבא בועט ברב לוזר המדורי ובשוגג הרג אותו. רב לוזר המדורי מת תחת ידיו באמצע חקירה, של בר כוכבא. באותו יום נפלה ביתר וכל הלוחמים הגיבורים של בר כוכבא נטבחו ונהרגו. וביתר נפלה באותו יום. מה התברר? שמי שהגן על הביתר לא היו 200,000 מטופי אצבע ולא 200,000 עוקרי ארזי הלבנון. מי שהגן על העיר היה אותו זקן. אותו זקן, חלוש. התנא הקדוש רב לוזר המגדוי בתפילות שלו, וביום שבו הוא נהרג, לא עזר כלום. האי נפל. וזה היה השלב הסופי של חורבן הבית בנפילה בביתה. ולכן לא יפלא שרבי יוחנן מזקי מבקש לרפות את רב צודק. רב צודק הוא יחיד, מהסתם היה זקן. אבל אולי אם הוא היה נשאר בחיים, אולי בית המקדש לא היה חרב. אותם 40 שנה שהוא התפלל, עובדה שבית המקדש לא חרב. אלה היו שלושת הבקשות של אותו תנא גדול וקדוש רבי יוחנן בן זכאי. תן לי יבנה וחכמיה. שושילת דרבה גמליאל ואס בסוף דרבי צום. אז חז"ל מספרים באריכות גדולה, עוד סיפור ועוד סיפור, למה חרב ירושלים, למה חרב ביתה, למה חרב תורמל, כפי שאמרתי. בעיקר חז"ל מדגישים איפה אנחנו טעינו, איפה אנחנו פשענו, ולמה אנחנו נושאים באחריות לחורבן בית המקדש. וכאשר נבוכדנצר מחריב את הבית הראשון, כתוב במסכת סנהדרין שבסקול יצא מן השמיים. רשע, בן רשע, בן בנו של עשו ורשע. בית חרב, החרבת. קמח טחון, טחנת. שלא יחשב אותו רשע שבלי זה שחרב בית המקדש. כפי שאמרתי, אין כוח בעולם שיכול לגרש את הקדוש ברוך הוא מבית המקדש. כאשר הרומים החריבו את הבית השני, כאשר הבבלים החריבו את הבית הראשון, כבר נגזרה גזרה. השכינה כבר לא הייתה שם. מה שנשאר זה בית. בית של אבן. כל עוד השכינה שור זה בישראל, אף אחד לא יכול לחיות את זה. שבס קודש עובר עלינו לטובו. קראנו את חזוי נישיו בן המויץ, שחוסו על יהודה בירושלים. ובכל שנה, זה שבס חוזון. פתחתי את השיעור היום. יוד השור בעולם. יוד השור קונאו. חמורי וזבור על יסור לו יוד העמי לא יזבנה. אבל כאשר אנחנו קוראים את הפרק הזה של הנביא ישעיהו, כל כולו עוסק בבין אדם לחברו, כל כולו. הנביא מדבר על צדק, על חמלה, על היתום והאלמנה, על העני ועל העליון. עוד למדנו מן הפרק הזה. כאשר אין בינינו רחמים, בחמלה וצדק במשפט, כל הבן אדם למוקרים איננו שווה דבר. עד שהקודש ברוך הוא אומר גם כי תרמו תפילו אינני שומע, ובפרוסתם ידיכם על עם עיניי, ידיכם דומי מלואו, חגיכם ומוידיכם סונו נפשי היו עלי לתורך. שמרו שבת, שמרו מויי, הרבו בתפילה, נשאו את כפיים. הקודש ברוך הוא מקום זה איננו שבלים, כשאין רחם וכן לא ואין צדק ואין משהו. אנחנו חיים בתקופה שמי שמדבר על בן אדם לחבר הוא מודרני, זה לא פופולרי. עוד פרומקייט ועוד פרומקייט. שנים רבות הייתי מגיע כל חלום מועד לבני ברק, והיה לי קבירס להיכנס לבעל הנעיב, לרבינו, בעל הילס השח. היה קשר מאוד מיוחד בינינו. ותמיד שאלתי אותו על מה לדבר. אמרתי לו שחלמויד אני מדבר בפני אלפי אנשים. הייתי שואל אותו, מה לדעתו צריך להדגיש? כל פעם היה מלא רעיון אחר. כמעט תמיד, היה מדבר על בן אדם לחברו, כמעט תמיד. ובחזוי ישעיהו, זה כל מה שישעיהו אומר, צדק, משפט, יושר, חמלה, חמלה ורחמים. ואם זה אין, כל השאר איננו שווה. גם כי תרבו תפילו אינני שומע. חגיכם ומוידיכם סנו נשי היו עליי לתורח. כשיסור לא אוהבים זה את זה, אין הם מוצאים חיים ואין היה מוקרים. כמו קמצא ובר קמצא. איך זה שאתה שונא את הבן שלי ואתה חבר שלי, זה לא הולך ביחד. הקודש ברוך אומר, אם אתם לא יכולים לכבד את ילדיי, אין לכם מה לחפש אצלי. אי אפשר לשנוא את ישראל ולהיות אהוב אצל הקודש ברוך הוא. וזה אחד היסודות הגדולים שאנחנו צריכים ללמוד בדור הזה. בא ישן יחרב באבון סבי סכימה, והוא לא יבנה, אלא על ידי אהב הסכימה. ולכן צריך להתחזק בתואר וצריך להתחזק בבן אדם לחבר. איש ישראל יזהו ולאוכל יום החזק. אנחנו חיים בתקופה קשה, בעיצומה של מגפה. אני חושב שפחות ופחות אנשים מזלזלים, ולצערי הרב, אני אומר את זה בחדשים האחרונים, כשאנשים יתחילו למות פתאום, אז פתאום יתחילו ללבוש מסכות, ואני אומר בצער ובכאב, ואני מפחד לומר את הדברים, כנראה שעדיין לא מתו מספיק אנשים, בדרבון לב, שלא נדע, ושאף אחד לא ימות, אבל לצערנו הרב, יסור ליוד העמי לא יסבוינם, אבל אנחנו נמצאים את זה מה שמריפה קשה, ואנשים מתים, ואנשים פועים, וגם אלה שלא מתים, רבים מהם מתייסרים, אחרי שכבר אין להם את הווירוס, רבים מהם מתייסרים. והמון אנשים מביאו את פרנסתם, וזו תקופה שכל אחד צריך לשאול על חברו. כל יום אני שואל את עצמי, אולי יש אנשים שאני יכול לשמח בטלפון לפעמים, לשאול בשלומה, אנשים שמזמן לא דיברתי אותם, אנשים שהיו חולים, המעט שאנחנו יכולים לעשות, שכל אחד ייקח כמה דקות בכל יום ולחשוב, האם עשיתי היום מעשה חסד, האם שימחתי היום אדם? אפשר לעשות חסד בממון, אבל לא כל אחד יש לו ממון לעשות חסד. אתה לא צריך להיות עשיר לעשות חסד. מילה טובה. עם טלפון אפשר לעשות חסד, אבל רק שנחשוב זה עוזר. שלא נחשוב רק על עצמנו, איש את רעינו יזהירו ולאוכל יוי מחזק. לחשוב על הזולת, לצטער בצערון של יסור ולשמוח בשמחתם. אז יהיה רוצים שנזכה תמיד להיות תמיד החכום אמר משולם ביליולם, שקודש ברוך ירחם עלינו. כל המרחם על הבריאס מרחם אמור על מנה שמיים. שקודש ברוך ירחם עלינו, וישלח לנו משיח צדקנו. משיח ייקח גם את הקורונה. משיח יפתור את כל הבעיות שלנו. שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. מחר בלילה זה תשעה באב. אבל ישוע עושה שם כהרף עין. עדיין אפשר לאחר תשעה באב שמח. שנזכה לקיום דברי הנביא. הנביא זכריהו בפרק ט' של צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי. יהיו לבייס יהודה לסוסוים ולסיום כולם, מויה דמטויבן, בביאס משיח צדקנו, ומחירו ביומנו ומאמן.